כן, אנחנו באובויס, פרק א', משנה ו', השורה האחרונה. והווה דן את כל האדם לכף זכות. זה יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. ובאמת, חלק מהראשונים, חלק מהמפורשים, אומרים שיש קשר בין שלושת הדברים. זאת אומרת, זה לא שלוש הוראות בלי קשר ביניהם, אלא יש פה באמת, עשה לך רב וקנה לך חבר, והדרך שבה הרב שלך באמת יישאר הרב שלך, והחבר יישאר חבר, יהיה אם אתה תדע לדון לכף זכות. כי אדם שלא יודע לדון לכף זכות, גם ברב שלו הוא ימצא פגמים, וגם החבר כבר לא יהיה חבר. למה? כי הוא ימצא בו חזרונות ויריב איתו. אבל אם אתה מסוגל לדון לכף זכות, אז באמת יתקיים, עשה לך רב וקנה לך חבר, כך באמת רב שמואל, וכך גם רב חיים בלוז'נה ברוח חיים. רק אומרנו, יש כמה שמסבירים באופן הזה. בוא נראה באמת את איך רבויסינו הראשונים מסבירים את ההוראה הזאת של הווה דן את כל האדם לכף זכות. אומר רש"י, על כל שתשמע עליו, אמור שנתכוון לטובה. כל אדם, הווה דן את כל האדם לכף זכות, על כל שתשמע עליו, אמור שנתכוון לטובה, עד שתדע בבירור שאינו כן. שאם אתה תדין, כן ידונו אותך מן השמיים לזכות, כמו שמפורש בפרק מפנין, שבס דף קוף חוף זיין, זה כל הראשונים מציינים פה לשבס דף קוף חוף זיין, ששם יש את הגמרא אומרת שיש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, והדבר האחרון, השישי מתוך הרשימה, זה אדם שדן לקו זכות. לדון לכף זכות זה דבר שיש פה אירויסי אמבוי למזה, וכמו שהגמרא משם ממשיכה ומספרת את הסיפור על רבי עקיבא ורבי אליעזר בן אורקנוס, כשרבי עקיבא עדיין היה מאורץ, כמו שכתוב בשאילתס, בגמרא זה כתוב שאיש אחד שעבד אצל מישהו אחר, לא כתוב שמות, אבל כל הריסי קיילים, כן, בחסמסוי וכל המציינים, שבשאילתס כתוב שזה באמת היה רבי עקיבא, עוד כשהוא היה עקיבא, עוד כשהוא היה מארץ, שעבד אצל רבי אליעזר בן אורקנוס, והשתלם לו לדון אותו לקו זכות, כי בסופו של דבר הוא הגיע איתו אליו הביתה והביא המון המון דברים. בסדר? זה אולי באמת נראה את הסיפור שם בקצרה, אבל שם אומרת גם הגמרא של כשאתה דן אחרים לקו זכות, כן ידונו אותך מן השמיים לזכות. בסדר? אז רש"י אומר, כל שתשמע עליו אמור שיתכוון לטובה, עד שתדע בבירור. הרמב״ם כותב, והווה דן את כל האדם לכף זכות, עניינו, כשיהיה אדם שלא תדע בו אם צדיק הוא אם רשע, ותראהו שיעשה מעשה או יאמר דבר, שאם תפרשהו על דרך אחת יהיה טוב, ואם תפרשהו על דרך אחרת יהיה רע. קח אותו על הטוב ולא תחשוב בו רע. בסדר? הוא אומר, אדם שאתה לא יודע אם הוא צדיק או רשע. זאת אומרת, שימו לב, הרמב״ם מחלק שיש כמה סוגי אנשים. יש אנשים צדיקים, יש אנשים רשעים, ויש אנשים שאתה לא יודע אם הם צדיקים או רשעים. זאת אומרת, הם כנראה סוג של בינונים או סוג של חוסר ידיעה, ולכן אני מעמיד את הבן אדם חזקת חפות, בסדר? אני לא יודע מה המצב שלו כרגע, ואז אני רואה מעשה שאני יכול לפרש אותו בשני דרכים, ואם אני אפרש על דרך אחת הוא יהיה טוב, ואם תפרשו על דרך אחרת יהיה רע. פה יש לנו הוראה, המשנה אומרת לנו, הווה דן את כל האדם לכף זכות, קח אותו על הטוב ולא תחשוב בו רע. אבל, אומר הרמב״ם, אם יהיה האדם נודע שהוא צדיק מפורסם, ובפעולות הטובות, זאת אומרת, אני יודע שהוא צדיק ואני יודע שהפעולות שלו טובות, ונראה לו פועל, והנה הוא עשה פעולה, שכל ענייניו מורים שהוא פועל רע. זאת אומרת, העניין של הפעולה הזאת, כן, קשה לדון את הפעולה הזאת לכף זכות. מקודם הרמב״ם אמר, מדובר בפעולה שאני יכול לדון לצד הזה או לצד הזה. פה מדובר במצב שהפעולה לכאורה רעה. זאת אומרת, מאוד ברור שהיא פעולה רעה. ואין אדם יכול להכריעו לטוב, אלא בדוחק גדול ואפשר רחוק. בסדר? זה אפשרות שהיא תהיה טובה. אבל האפשרות הזאת רחוקה, הוא ראוי שתיקח אותו שהוא טוב. אחר שיש שום צד אפשרות להיותו טוב. ואין מותר לך לחושדו. אסור לך לחשוד בו, עוד פעם, על מי הוא מדבר פה? אז, עוד פעם, המשנבורי, בחופץ חיים, כן? וכשהוא מסדר את זה, נראה לי כלל דלת, הוא מסדר את ההלכות האלה של לדון לקו זכות, אז הוא מסדר אותם שיש צדיק, רשע ובינוני. עכשיו, ברשע אני דן אותו לקו חובה, כולל בדברים שהם נוטים לטוב. בצדיק אני דן לקו זכות אפילו מעשים שנוטים לרע. אצל אדם בינוני, מעשים שנוטים לטוב אני דן לטובה, מעשים שנוטים לרע אני דן לרע. בסדר? זה לא ממש הלשון של הרמב״ם פה, כי הרמב״ם בעצם מעמיד אצל בינוני מצב של שתי האפשרויות לדון לטובה, להכריע לטובה. אצל צדיק, אפילו מעשה שנראה רע, רק בדוח הגדול ואפשרות רחוקה אני יכול להעמיד את זה לטובה, ראוי שתיקח אותו שהוא טוב, אחר שיש צד, שום צד אפשרות להיותו טוב, ולא לחשוד בו, ואין מותר לכל לחשדו, ועל זה אמרו, כל החושד בקשרים לוקה בגופו, ושם אז דף צדיק זיין, וכן, אומר, יש אפשרות של רשע, כשיהיה רשע, ויתפרסמו מעשה, זאת אומרת, רשע מפורסם, ואחר כן ראינו שיעשה מעשה, שכל ראיותיו מורות שהוא טוב, הוא עושה מעשה שנראה, כל מה שאתה מסתכל על המעשה הזה, נראה שהמעשה הזה הוא מעשה טוב, ויש בו צד אפשרות רחוק לרע, ראוי להישמר ממנו, ושלא תאמן בו שהוא טוב. אחר שיש בו אפשרות לרע, ועל זה נאמר, כי יחנן קולו, אל תאמן בו, כי שבע תועבות בליבו. בסדר? כך כתוב בפסוק במשלי, וכשיהיה בלתי ידוע, והמעשה בלתי מכריע לאחד משני הקצוות, צריך בדרך החסידות שתדין לקו זכות איזה קצה שיהיה משני הקצוות. בסדר? כשאין הכרעה, אז בעצם ההוראה שלווי דן את כל האדם לקו זכות, רשע, תדון לקו חובה. צדיק, תדון תמיד לקו זכות. בינוני, אם יש שתי אפשרויות, לדון לקו זכות. ופה בעצם יש את ההוראה. אם זה נוטה לזכות, תדון ודאי לזכות. אם זה נוטה לחובה, תדון לחובה. אבל יש פה מידת חסידות, בסדר? לדון לקו זכות, גם אם זה לא מצב שנוטה לטוב. כשיהיה בלתי ידוע והמעשה בלתי מכריע, אז זה בדרך החסידות, תדון לקו זכות. צריך להבדיל פה בין מה שיכול להיות מצווה דאורייתא, לבין, עוד פעם, זה בכאורה מחלוקת ראשונים, לבין מה שמוגדר פה כדרך החסידות. בזויאר, בפרשת מיקץ, בריש ד' עומד בייס, יש שם סיפור בזויאר, ותוך כדי הם רב יויסי, אני לא זוכר מי השני, פוגשים את אחד האנשים, והם רואים אותו יוצא לדרך עם החמור בבוקר, והם חושדים בו שהוא, הם אומרים, רגע, הוא הולך עכשיו לדבר מצווה, או שהוא הולך לעבירה. ואז אותו אחד אומר להם, אתם לא יודעים מה שחסידי עליונים, בסדר, כך הוא מכנה אותם, חסידי עליונים אמרו, הווי דן את כל האדם לקו זכות, אז טוב, יכול להיות שחסידי עליונים, זה פשוט שמעון בן שטח, כן? יהושע בן ברכיה, שהוא התנא שאומר את המשנה הזאת, הווי דן את כל האדם לקו זכות, אז הוא מכונה כאן חסידי עליונים. אבל יכול להיות שעוד פעם, כי יש כאן מידת חסידות. בגדול, הגויים, תראו איך שהוא מציין, הוא מציין בהווי דון, כמו שכתוב בריש פרק שבוע עשרית ושבוע אסלאם עוד המדלף, בצדק תשפוט עמיסכו, הווי דן את כל האדם לקו זכות. זאת אומרת, הגמורת דורשת מבצדק תשפוט עמיסכו שיש מצווה לדון אדם לקו זכות. עכשיו, הפסוק של בצדק תשפוט עמיסכו, בעיקרון נאמר על דיינים, שדיינים צריכים לשפוט בצדק, דיני מיגו, הרי גם הם נלמדים מבצדק תשפוט עמיסכו. אתה צריך לחפש את הצדק, לחפש את האמת, ויש דרך של חקירה, של הסברה, לדעת מה, איך מוצאים את האמת. אבל הרמב״ם בספר המצווה בקופה אין זיין כותב בצדק תשפוט עמיסכו על הרואה לדיינים וכו', והוא מסיים ובכללה גם כן שיתחייב שידון את חברו לקו זכות ולא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב. הלאה, הספר החינוך, ריש למדי, כותב את המצווה בצדק תשפוט עמיתך, כותב את המצווה לדון דיינים, לדון דינים בצדק, והוא ממשיך ואומר, ועוד יש בכלל מצווה זו, שראוי לכל אדם לדון את חברו לקו זכות, ולא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב, זה לשון הרמב״ם בספר המצווה, ואז הוא כותב שורש המצווה, על דיינים, גם במה שאמרנו, שכל אדם חייב לדון חברו לקו זכות, שהוא בכלל המצווה, יהיה סיבה להיות בין אנשים שלום ורעות. ונמצא שעיקר כל כוונת המצווה, שתי החלקים שלה, של בצדק תשפוט עמיתך, גם של הדיינים, וגם של כל אדם לדון לקו זכות, להועיל ביישוב בני אדם עם יושר הדין, ולתת ביניהם שלום, עם סילוק החשד איש באיש. זאת אומרת, אם אנשים דנים, אנשים לחובה, רואים דברים לקו חובה, אז ממילא, כן, הם כל הזמן חושדים אחד בשני. הדבר הזה מונע את השלום, מונע חברויות. כי כל הזמן אתה בטוח שכולם הולכים לגנוב אותך, וכולם אנשים רעים, ולכן התפיסת עולם היא כזאת. אבל ברגע שבן אדם באמת דן לקו זכות, הרבה יותר קל שיהיה שלום בין אנשים, אין חשדות, וממילא, כן, כל העולם יהיה מקום טוב יותר. אבל שימו לב ששתיהם בעצם לומדים שזה מצווה דאורייתא. אגב, גם החפץ חיים בפתיחה, כשהוא סופר את רשימת הלאווין, אסין וארורין שעובר כל מי שמדבר לשון הרע, אחד הדברים שהוא סופר שם זה המצווה של בצדק תשפוט עמיתך, הוא מצטט שם את הלשון של רבינו יוינו בשערי תשובה, בשער שלישי, שכותב את המצווה הזאת של בצדק תשפוט עמיתך, שנדון את חברינו לקו זכות, כותב החופץ חיים, היות וזאת מצווה דאורייתא, זה מכלל להבין אסים וארורים שאדם עובר כשהוא מדבר לשון הרע. זאת אומרת, יש הפשטס ברישוינים, ועוד פעם ברמב״ם, בחינוך, עוד פעם הרמב״ם ביד משמע אחרת, ושגם פירוש המשנה יש, הוא כותב פה שזאת מידת חסידות. שאלה, אולי מידת החסידות היא רק על המצב המאוד אמצעי. אז יש להיבד דן לכל אדם לקו זכות, מידת חסידות, צריך לאיים בזה, אבל הרמב״ם בספר המצווה ודאי מגדיר את זה כחלק מהמצווה דאורייתא של בצדק תשפוט עמיתך. יש מהלך מעניין ברב שואלי דיסקין, זה נתפס בשוט, מעריל דיסקין, יש שם פסוקים, מי שמכיר את הסגנון של הספר, פסוקים וכסובים, אז בסוף החלק של הפסוקים נשאר להם דף ריק, המדפיס שהיה סבא של סבא שלי, כן, רב אברום אהרן זוננפלד, הבן של רבי יוסף חיים זוננפלד, הוא נפטר צעיר, אבל הוא הדפיס את זה, ושם הוא כותב, כדי לסיים חלק הפסקים בדבר אגדה, הצגנו באור קצר על מאמר חז"ל אבות פרק א' משנה ו' מכתב יד קודש הגאון המחבר זה צוקל. בסדר? זה מכתב יד של רב שואלי דיסקין. אז השרף מבריסק כותב ככה, מאמרם, יש לו סגנון מעניין מי שמכיר את התשובה שלו, אז הוא כותב, מאמרם הווי דן את כל האדם לקו זכות. הוא אומר, לכאורה עינינו רואות ההפך. לכאורה עינינו רואות ההיפוך. הוא אומר, האמת היא, כשאתה רואה מישהו עושה מעשה, ואתה עכשיו הולך לדון אותו לקו זכות, זאת האמת או שזה שקר? הוא אומר, במציאות היא, אם אתה בודק רוב האנשים, שאתה רואה אותם עושים דברים רעים, באמת עושים דברים רעים. אז הוא אומר, לכאורה עינינו רואות ההיפוך. הוא אומר, ואם למצווה באלמה, זאת המצווה. המצווה היא שתחשוב שזה טוב. לא כי זה המציאות, לא כי זאת האמת שאנשים הם טובים. אלא אנשים הם רעים, אבל אתה צריך לחשוב שזה טוב. אם למצווה באלמה, איך נעשה שקר בנפשנו? מה, אתה רואה מצווה עליך לשקר את עצמך? איך אתה יכול לעשות את זה? אומרים בשם, נראה לי, הסבא מכלם, שאומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם ראש עקום? כן, הקרום מקופ. הוא אומר, ראש עקום, כדי שיוכלו ללמד זכות. הרבה פעמים בראש ישר אתה רואה שאין סיכוי, כאילו ברור לגמרי מה הבן אדם הזה עושה. אבל אם יש ראש עקום, אתה יודע, תמיד מוצא סבורס כאלה עקומות ומעניינות, אז אפשר, כן, אפשר, הנה, אפשר למצוא לימוד זכות על הבן אדם. יש דווקא סיפור...
הרבה פעמים בגמרא רואים סיפור עם הרב עקיבא, שהוא אמר
לתלמיד שלו,
הרב
עקיבא. שמה?
שהוא אמר שאין לו מה להביא, לא בתור שכר.
נכון, הנה, יש כאן הסיפור הזה, כן.
זה כן נכון.
או, במקרה הזה זה באמת היה נכון.
זה גם היה משהו שהוא...
שהוא לא מובן ברגע הראשון,
נכון.
יש סיפור על השר שולה מבלז, האדמור מבלז הראשון, הרב, הוא היה רב של העיר בלז, שהוא מאוד אהב פלפול. וכשיצא הספר חידוש הערים, אז הוא אמר לבן שלו לקנות את זה, הוא אמר, חשוב ללמוד את הספר הזה, הוא אמר, למה? כי זה ספר פלפול. והוא אומר, וזה עוזר שיהיה ראש טוב בשביל ללמד זכות על אנשים. זאת אומרת, כזה סבורס כאלה מעניינות. עוד פעם, חידוש הערים זה ספר מעניין בפני עצמו, שאחד הוורטים המפורסמים שאומרים עליו, שהרבה מהלכים של רב חיים נמצאים בעיקרון בחידוש הערים. שאלו פעם, טבריסקרוב, ככה נראה לי שכך מספרים, נו, מה ההבדל? חידוש הערים כבר אומר את הוורט הזה. הוא אומר, כן, הבעיה שהוא אומר עוד שבע דברים אחרים. זאת אומרת, אצלו זה אחד משמונה מהלכים. זאת אומרת, הוא תפס את זה בצורה כל מיני פלפולים. טוב, בקיצר, אבל יש משהו כזה, להיות עם פלפול, להיות עם ראש כזה של, שמצליח למצוא זכות אפילו בדברים שקשה למצוא בהם. אז שואל מעריל דיסקין, הוא אומר, אם מצווה, איך נעשה שקר בנפשים? אומר ב', סעיף ב', ידוע מה שכתב החובות הלבבות, להחזיק טובה על הבושת שהוטבע. אומר, זה שאדם יש לו תכונה טבעית של בושה, הוא אומר, זה דבר שאחד מהטובות שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם, החורס הלבובס, זה רשימה ארוכה של הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם, אחד מהם זה שלאדם יש בושה טבעית, שאם לא כן, לא היו בני אדם מקיימים אף כיבוד אם. כן? גם לא כיבוד אם, לא כיבוד אב, לא היו מקיימים. למה? כי אין בושה. אם האדם היה באמת חצוף לגמרי, אז טוב שיש לאדם בושה. אומר רב שואלי דיסקין, ולדעתי זה כוונת אומרם משהו אז פנים, אומרת הגמור בתחילת טייניס, לסוף נכשל בעבירה. אומר, והיינו שעל כל חוך אינו צדי גמור, שאם כן לא היה אז פנים, והלא זוהי ממידות חכמים. ואם דלא נפיק מכלל בינונים, עקתי כיוון דפרץ גדר הבושת, מי יעצור בעדו. אומר, אדם שיש לו אז פנים, רזות פנים, ומאבד את הבושה, אין מה שישמור עליו. בסדר, אדם בדרך כלל, כשהוא חושש מאחרים, יש לו בושה, זה עוזר לו לקיים תורה, לקיים מצוות, לעשות את מה שצריך. ברגע שהוא מאבד את הבושה, אז פורץ את גדר הבושת, אין מה שיעצור בידו. ומפורש אומרם, סימן טוב לאדם שהוא ביישן, לא במהרה הוא חוטא. בושה היא דבר טוב מאוד, כי היא שומרת על הבן אדם שלא יחטא. בא רב שואלי דיסקי ועושה חשבון כזה, הוא אומר, בזה נבחין, עיר שיש יוד יהודים ואחד חטא, רצוני, רחמנא ליצלן, בסדר? איש אחד בעיר אחת, הלשון שלו היא מעניינת, לכן אני מקריא אותה. אומר, עיר שיש יוד יהודים ואחד חטא, רחמנא ליצלן, על קרחך פרץ גדר הבושת לגמרי. זאת אומרת, עד היום היה בושה מוחלטת, אף אחד בעיר לא עשה דבר כזה, אף אחד בעיר לא התלבש ככה, אף אחד בעיר לא עשה את הדבר הזה. הוא בא עכשיו, 10 יהודים, יהודי אחד כן מתלבש ככה, כן? יהודי אחד כן עושה את הדבר הזה, פתח את החנות שלו בשבת, בסדר, עשה משהו. הדבר הזה, הוא פרץ את הבושה הגמורה שהייתה, נגמרה. לא כן השני, שיחטא כמו כן, אינו צריך לעזות כל כך. עכשיו כשבא השני לפתוח את החנות שלו בשבת, השני שבא גם להתלבש ככה, השני שבא לעשות את כמו שהראשון עשה, כבר יותר קל לו, כי לא לבד שאינו מתבייש רק בפני 8, הקודם מתבייש בפני 9 אנשים, הוא מתבייש רק בפני 8 אנשים, אין אף גם הרי יש לו מסייע. בסדר? יש עכשיו את האחד שיצטרף לצד שלו. וחלילה, השלישי שיחטא, אינו אז פנים כל כך, הוא אפילו צריך פחות עזות פנים, והוא יכול עם בושה להמשיך לעשות את זה. כללו של דבר, החמישי שיחטא אינו צריך לעזות כלל, כי אם לפרוק עול מלכות שמיים. בסדר? ברגע שהוא פרק עול מלכות שמיים, הוא כבר יכול לעשות הכל, כי אין בושה. הבושה היא שומר חיצוני מאוד חזק על האדם, שגורמת לו שלא לחטוא, וברגע שמישהו אחד פרץ את הדרך, אז הוא היה לו בושה גדולה, השני זה יורד, עד החמישי. החמישי כבר אין בושה בכלל. אבל זה באמת, זה דינמיקה מאוד מאוד מעניינת שקורית בהרבה מקרים בחיים, אפשר לראות את זה. יש משהו שכולם עושים, והדבר של הכולם דוחף אנשים קדימה, למרות שהם עושים את זה בגלל שהם מאמינים בזה. בסדר? יש להם עול מלכות שמיים. אבל ברגע שהדבר מתחיל להתפרק, אחוז מסוים, זאת אומרת, 10% זה כבר מפרק, 20% זה מפרק, הגעת ל-50% זה נגמר. שם כבר אין בושה בכלל. וזהו, אומר מהר"ל דיסקין, זהו עניין חילול השם. שהחוטא, כל חטא שאדם עושה, והוא חוטא בפרסיה, מחליש עוצם הפחד והחרדה, והבושת מאבון השירות בא באדם, והוא על דרך מכשיל רבים. זאת אומרת, כל אדם שעושה עבר בציבור, הוא בעצם אחד על שם שמיים. אבל תחשבו על זה גם במושגים שקיימים, כן, כמו, לא רוצה לשמוע יותר משגיח, אבל לא באים לתפילה בישיבה. בסדר? אז תאר לעצמך שכולם היו באים. אז היה מאוד מאוד לא נעים לא להגיע. בסדר? זה היה מאוד בושה. ואז היה מאוד עוזר לאנשים לקום בזמן. היה מנוע חזק שהדוחף אותם קדימה. ואז אחד מפסיק להגיע, אז הוא באמת צריך להיות חצוף. ואז פנים ו... שיש לו תירוץ טוב, אבל תכלס, הוא הצליח לשבור את הדבר הזה. עד שאתה כבר עברת, 50% כבר לא באים. אז שם כבר אין ניסיון בכלל. זה רק באמת, האם אתה מאמין בערך הזה של תפילה באישים, או שאתה לא מתחבר אליו. זה כבר נעלם הכוח הזה של הבושה. ברגע שהגעת כבר ל-50% לא באים. בסדר, וזה קורה המון, ולכן פה יש את הכוח של חילול השם, שאתה גורם לאנשים את האפשרות הקלה יותר לחטוא. חוזר המהר"ל דיסקין להבין לפי זה למה צריך לדון לקו זכות. הוא אומר, ומובן אות א', דחזל יעצונו לדון לקו זכות. הוא לוקח את זה שזה לא חיוב, אלא עיצה טובה. למען לא יימצא לנו פתח בלבבינו לפרוץ גדר הבושה. אומר, אתה לא צריך לדון לקו זכות בשביל ההוא. ההוא לא צריך, הוא לא משנה בכלל. בשבילך תדון לקו זכות. כי מה קורה כשאתה כל היום פוגש חוטאים? אם אתה רואה עוד אחד שמחלל שבת, ועוד אחד שאוכל נבלות וטרפות, ועוד אחד שמדבר על השנורה, ועוד אחד כזה, ועוד אחד שמדבר... אתה דן את כולם לקו חובה. מה קורה? אתה חי בעולם שמוקף ברשעים. מה קורה כשאתה חי בעולם שמוקף ברשעים? אז אתה מאבד את הבושה. אתה הראשון שמפסיד מזה. כי אתה חי בעולם כזה, אז אתה יהיה לך הרבה יותר קל לחטוא. חזל נותנים לך עיצה. אתה רוצה באמת להיות צדיק? תדון את כולם לקו זכות. ואז, מה פתאום? רכב נוסע בשבת? זה יולדת. זה גוי. אבל יהודי מחלל שבת אין. ואז אצלך חילול שבת נהיה מאוד מאוד רחוק. בסדר? זה עבודה פנימית שלך עם עצמך. יעצונו לדון לקו זכות, למען לא יימצא לנו פתח בלבבינו לפרוץ גדר הבושה, וכאשר נחקוק על לבבינו שכולם צדיקים, אם אתה באמת תחיה ככה ותאמין שכל האדם תדון לקו זכות, כולם צדיקים, איכך יערב אחר כך להקדיח תבשילו? אתה אחר כך לא תוכל לעשות אחרת. אתה לא יכול לעשות דבר, מה? כולם צדיקים, אני הרשע היחיד? זה באמת, זה כולם באים לתפילה בישיבה, אני היחיד שלא מגיע? לא כן כאשר ימצא בכל אחד שמץ דופי, כשאדם דן לקו חובה. לכולם אתה תמצא משהו לא טוב? ובפרט שזה לדון. זאת אומרת, גם דברים שהם לא בהכרח נכונים שזה רע, אתה גם תגלה שזה רע, נכון? אתה בסופו של דבר, אם אתה מוכן לדון על כל דבר לרע ודן לרע, אתה מוצא שאתה מוקף מכל הצדדים בכדאיניקים שרק מנצלים את המציאות, וכולם עושים מה שטוב להם, וכולם עם האינטרסים של עצמם, אז גם אני עם האינטרסים של עצמי. כי אז הוא עלול להיכשל חס ושלום בעין מושל ברוחו. אתה מגדיל לעצמך את הניסיון הרבה יותר. כך מגדיר את זה מהריל דיסקין, במאמר הזה שנמצא בשוט מהריל דיסקין, בסוף חלק הפסוקים, קטע קצר, מכתב יד קודשו, שהוא מסביר שלמרות שלכאורה עינינו רואות את ההיפוך, וגם אם נמצא באלמה, איך נעשה שקר בנפשנו, כי אני לא מדבר עליו, אני מדבר עליי. בסדר? כשאני עצמי יודע שמה פתאום הוא לא חטא, אז אני חי בעולם של הרבה יותר יראת שמיים. וזה כך מגדיר מהריל דיסקין, שזה עיקר המצווה של מצווה לדון לקו זכות. עוד פעם, אני אומר בראשון עם האשמה שזה עניין שכן יותר נוגע לבין עודם לחווי רוי. אתה צריך לדון אותו לקו זכות. שאלה הראשונה זה בכלל, למה לדון? מישהו מינה אותך פה לדיין, שאתה החלטת לשים את הרוע שולחן הניתוחים, להתחיל לנתח אותו?
איזה
רב
שמר שזה בדיעבד לדון כסכות, בעיקרון אל תדחוף את האף.
בעיקרון אל תדחוף את האף, בדיוק. אז מה, למה אתה בכלל נמצא במקום של לדון אותו, כן? אבל לפי מה שרב שואלי דיסקין אומר, כן יש פה עניין לדון לקו זכות. זאת אומרת, כי זה לא... אני ראיתי משהו. כשאני ראיתי משהו, אני באמת רואה את זה. איכשהו, או לפה או לשם. ופה אני צריך לקחת את זה למקום טוב. למה? כדי להגן על עצמי שאני אחיה בעולם טוב. כי כשאני חי בעולם טוב, אני מתנהג בהתאם. כשאני חי בעולם של רשעים, אז הוא רשע בזה, איפה שיש לו את התאוות שלו, ואני רשע איפה שיש את התאוות שלי. בסדר?
תמון את הראש בכל
כך? במובן מסוים, תראה, אפשר... עוד פעם, ראש... השאלה, אני הייתי מגדיר את השאלה שלך קצת אחרת. האם אצל רשעים אני גם צריך ללמד לקו זכות, כי למייס זה יעיל בשבילי, או שמה שמעריל דיסקין אומר, הוא בא להגדיר את מה שמוגדר בהלוכה, כן? שאתה צריך ללמד זכות דבר ראשון לצדיקים. ופה זה מאוד ברור. א', כי זה גם הגיוני שבסופו של דבר אפשר לדון אותו לקו זכות. ואגב, בפרט אם אנחנו נדייק בראשונות של רבי סיינו, כשמגדירים את זה, יהיה יותר ברור. מה אתה אומר?
כשזה הגיוני, אז לא צריך כאילו להגיע לסוג.
לא, מה העניין בזה? זאת אומרת, בסופו של דברים אתה תדון את כולם לקו זכות, את א' למה לדון, וגם אם לדון לקו זכות, לא תמיד זה נכון. אז אתה מכריע לקו זכות. זאת אומרת, אתה, נניח כשאנשים שהם נראים כצדיקים עושים עבירות. הגיוני שבוא נגיד 60%, 70%, 80% הם באמת מצוות ולא עבירות. אבל יש 20% שהם עבירות, אתה אמור להכריע את כל המאה לקו זכות. אצל אדם בינוני, אתה בסופו של דבר מכריע לקו זכות יותר ממה שבאמת. אתה הולך על הבטוח, מה שנקרא, כן, על הצד הזה. מה העניין? אז הוא בעצם אומר, יכול להיות שפה אומר לך רבי שואלי דיסקין, כי בסופו של דבר אתה מרוויח מזה למרות שאתה נופל על מקרים של שקר. אבל אני אומר, מפשטס הלשון של רבי שואלי דיסקין, משמע, כן, אם אתה מדייק בלשונו, גם אם זה שקר, שווה לך לדון לקו זכות, כי העולם בו אתה חי, זה הדבר הקריטי בשבילך. תנסה למצוא את הדרכים לקו זכות. עוד פעם, אני רוצה לדייק כמה לשונות בשלוח הקודש ועוד שמדברים על המצווה הזאת של לדון לקו זכות, ואולי זה ייתן לנו אולי צורה קצת שונה. אולי קודם נראה את רבינו יוינו, בסדר? נראה את רבינו יוינו ואז נמשיך לדייק פה. רבינו יוינו כותב על והווה עידן את כל האדם לקו זכות. זה מדבר עם אדם, הוא בעצם ממשיך עם המהלך של הרמב״ם, כמו בדרך כלל. זה מדבר עם אדם שאין יודעים בו אם הוא צדיק ואם הוא רשע. ואם מכירים אותו והוא איש בינוני, פעמים עושה רע ופעמים עושה טוב, ואם יעשה דבר שיש לדונו לקו חובה ויש לדונו לזכות בשיקול, זאת אומרת, זה עומד במשקל, שתיהם אפשריים, או אפילו לפי הנראה נוטה לקו חובה יותר. אם שום צד עניין יכול לדונו לזכות, יש לו לומר לטובה נתכוון. זאת אומרת, הוא לוקח, רבן יוינה לוקח את זה, שימו למי, קצת הבדל, לא רק אם זה ממש זה, אפילו אם זה קצת נוטה לרע, בכל זאת תגיד לטוב. או, יש לו למה לטוב, אבל אין הדברים בצדיק גמור ולא ברשע גמור. כי הצדיק, אפילו במעשה שכולו רע, ונוטה לקו חובה מכל עבר. ידינהו לטובה לומר כי שגגה הייתה שיצאה מלפני השליט. והנה ניחם, ואיבית, וביקש מחילה. שים לב, אני לא בא ואומר על מעשה טוב, על מעשה רע שהוא טוב. אני לא אומר, מותר לנסוע ברכב בשבת. מותר להתפלל אחרי זמן תפילה. לא. מה שכתוב בשולחן ערוך זה האמת. הפשט שאדם צדיק עושה דבר כזה, בטח התחרט. הוא בטח עשה תשובה על זה, בסדר? אפילו מעשה שכל, הנה ניחם ואיבית וביקש מחילה, שגגה הייתה שיצא מלפני השליט. וכמו שאמרו חז"ל, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תארח אחריו ביום, שמא עשה תשובה. שמא סל כדאי תוך אלא אימו, ודאי עושה תשובה. פירוש, שמא סל כדאי תוך כיוון שהוא תמיד חוכם, ועד עתה לא הרע דבר כלכלה בידו, על כל פנים מיד עשה תשובה. בסדר, יש פה צד להגיד, אולי הוא עשה תשובה? לא, לא. אני אומר, ודאי עושה תשובה. בסדר? יש את הבדיחה על זה, כן? שאם ראית את תלמיד חכם שעבר אוויר בלילה, אל תארח ביום, כי ודאי עושה תשובה, הוא כבר כתב תשובה להלוך, יש מותר. אבל יש לו שעושה תשובה. אבל כן, הפשט הוא שאני בונה על זה שהוא צדיק. צדיק לא אומר, יש משפט כזה מרב נחמן. רב נחמן אמר פעם שלאנשים יש שתי טעויות. טעות אחת שהם חושבים שצדיקים לא טועים, לא נכשלים, וטעות שנייה שהם רואים מישהו שצדיק שנכשל, אז הם בטוחים שהוא לא צדיק. זה שתיהם לא נכונים. צדיק יכול להיכשל, והוא בכל זאת נשאר צדיק. בסדר? אבל מה זה אומר? זה לא שאומר נכשל ואז עושה אידיאליזציה של החטא וממציא שיטה חדשה. שמה פתאום, היום לא צריך, 2026, הכל אחרת. אלא לא, הוא מתחרט ועושה תשובה. וזה אפשרות. עכשיו, השלו הקודש הוא כותב את זה קצת אחרת. יש לשונות שונים, אבל יסוד הדברים זה כמו שכתוב פה. המעשה, אתה לא בא לעוות את ההלכה. אין למדין הלכה מפי מעשה. ההלכה נשארת בדרכים שבה לומדים את ההלוכה. אבל לגבי איך אני דן את האדם שעשה את המעשה, את האדם אני דן לקו זכות. בסדר? הלאה, הנה לך, כי אין לדון לקו חובה הצדיק גמור לעולם, וממנו לא הוצרח לו ודן את כל האדם לקו זכות. לא על זה מדובר פה. בשביל זה לא צריך אתה ודן את כל האדם לקו זכות, ממילא אתה לא אמור לדון אותו לקו חובה, כי שמה עושה תשובה או ודאי עושה תשובה. גם מן הרשע הגמור לא אמר. אפילו מעשה הוא כולו טוב, ואין נראה לחוש עליו משום צד אבון, יש לאדם לדונו כף חובה, לכף חובה ולומר, לפנים עשה, הוא עשה המצווה, זה רק משהו שאירו, רק מבחוץ, הוא לא באמת מתכוון לזה, ואין תוכו כברו, וכמו שנאמר, כי יחנן קולו, אל תאמן בו, כי שבע תועבות בליבו, וכן כתב הרמב״ם ז"ל, ולעניין זה אמר שלמה בחוכמתו, משכיל צדיק לבית רשע, מסלף רשעים לרע. בא רבינו יוינה מסביר את הפסוק הזה, רצונו לומר, בני אדם חושבים, כי הצדיקים, מפני שאינם יודעים לעשות רע, אינם מכירים דרכי רשע, כי לא יבינו מה עושים אותו. אוי, אוי, איזה טעות זאת. חוזר עצמו מיליון פעמים. רואים צדיק, רואים בן אדם טהור וקדוש, וחושבים, הוא בטח לא מבין בכלל, הוא לא יודע מה זה רע, אפשר לעבוד עליו, אפשר לנצל. הלו, בן אדם ש-80 שנה נלחם עם היצר הרע שלו, מספיק חכם בשביל להבין את זה. בסדר? הוא מספיק, אני זוכר שאמרו את זה אז בשעתו, אנשים מסוימים שההתנהלות שלהם עם הרב שטיימן, שהם כאילו חשבו שהוא אדם חלש. והם לא קלטו שבן אדם ש-80 שנה לא נשען אחורה על הכיסא, הוא לא אדם חלש. הוא אדם מאוד מאוד חזק. הוא מאמין בלהיות טוב. הוא מאמין בלהיות וטרן. ולוותר לאנשים למרות שהם מציקים לו. אבל זה לא נובע מחולשה. ואם אתה תעבור את הגבול, והוא יחשוב שלוותר לך במקרה הזה יזיק יותר לעם ישראל מאשר לא לוותר לך, אתה תמצא מולך אריה. הוא לא בן אדם חלש בכלל. וזה הנקודה הזאת של, עוד פעם, אנשים שלא מספיק מכירים, חושבים שהוא חלש, כי הוא כל כך נעים, והוא כל כך רך, והוא רך מחמור, מוסק מדבש. אבל כשהם באים פתאום ופוגשים אותו במשהו שהוא עקרוני, פתאום הם פוגשים פלדה ומאוד מופתעים. בסדר? וזה דבר שחוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים, כן? רואים את התופעה הזאת. ואומר לך, מסכיל צדיק לבייס ראשו, מסלף רשעים לרע. חושבים, בני אדם חושבים, כי הצדיקים, מפני שאינם יודעים לעשות רע, אינם מכירים דרכי רשע, כי לא יבינו העושים אותו. הם לא, הוא פשוט, הוא תמים, לכן הוא צדיק. הם לא חושבים שזה בא מבחירה. חושבים שזה בא מפחד, כי הוא תמים, כי הוא כזה פחדן. אז לכן הוא נשאר צדיק. הם לא מבינים שהצדיק יודע את הרע, והוא יודע את ההשלכות של הרע. הוא פשוט, מה שאתה רואה צעד אחד, הוא רואה 8 צעדים קדימה. ולכן הוא בחר בטוב. בסדר? זה פשוט יותר חכם ממך, וכולל בהכרת הרע עד התוך שלו, עד הבפנים שלו, מה הוא בדיוק, עד הקצה. הוא אומר, ואין הדבר כן, כי הצדיק משכיל לבית רשע, הוא יודע בדיוק מה קורה בבית של הרשע, ויודע, הוא מכיר, הוא משגיח רוע מעלליו יותר משאר בני אדם שיודעים. אתה חושב שאתה מכיר את הרשעים, הוא מכיר אותם, אתה לא מכיר אותם. ולא ייתנו אותו על ליבם, מסלף רשעים לרע, הצדיק שרואה מעשי רשעים הנראים בדרך טוב, ולכן גם כשהרשע עושה משהו שנראה כמו טוב, מסלף אותו, ומתאו לדונו לומר פועל אבן, כי לא נתכוון למצווה, אך לשום עצמו בחזקת הטובים. הצדיק, דווקא בגלל שהוא מכיר את הרשעים כל כך טוב, כשהוא רואה רשע עושה מעשה שנראה כמעשה טוב, הוא יודע לזהות בדיוק מה האינטרסים מאחורי המעשה הזה. אותו אתה לא תשקר. אגב, זה, אצל הרב שטיינמן ממש היה דמות הזאת, כן? ש... לא משנה מה, בא, עשה רושם כזה תמים והכל, אבל היה פיקח מאוד, והיית יכול לבוא ולהגיד דברים, והיה קולט 8 צעדים קדימה. היה קולט בדיוק מה עומד מאחורי הדברים. איפה בדיוק הקינתי וכובד ככה משחקים פה מאחורה, כשאנשים באו עם לשם שומיים, וואו, כן? איזה הכרזות של לשם שומיים. ובתוך הלשם שומיים הוא ידע להקוץ את המילה הזאת שהכל התפוצץ, הכל יצא החוצה. בדיוק מה היה האינטרסים מאחורי כל הדברים האלה. וגם הדברים, יש המון המון סיפורים עליו, נראה לי גם בחכים עד יהודה למה שהם יכלו להכניס שם, אבל יש המון המון סיפורים שם שהוא ידע ממש יכולת, כן, להבחין מה שמעבר למה שנאמר ולקלוט את הנקודה האמיתית של מי שעומד מולך. לפעמים זה לצד הזה ולפעמים לצד השני. האדם יכול לבוא ולדבר על כסף ולא זה מה שמעניין אותו, ואדם יכול לבוא לדבר על לשם שמיים ומה שמעניין אותו זה האינטרסים שלו. הוא אומר, בני אדם חושבים שהצדיקים לא יודעים, על האמת היא שהם יודעים הכי טוב. ובגלל שהם יודעים הכי טוב, כשהרשעים באים ועושים דברים טובים, הם תמיד דנים אותם לחובה, כי הם קולטים בדיוק מה עומד מאחורי הדברים, מה באמת הסיפור. טוב, אז מעמיד רבינו יונה בעצם במהלך של הדברים, הוא הולך כמו הרמב״ם, נכון? כמו שראינו ברמב״ם, לדון לכף זכות לגמרי את הצדיקים, לדון לכף חובה לגמרי את הרשעים, ואת האנשים הבינוניים לדון לכף זכות כמה שיותר. איך עושים את זה? אז יש מההגדרה יפה של הספסמס, פירוש חסידי כזה, אבל נכנס יפה, אומר, הבאת דן את כל האדם לכף זכות. זאת אומרת, אם אתה דן רק פרט מסוים במעשה של האדם, אז אתה תדון אותו לחובה. אבל אם אתה דן את כל האדם, בסדר? את כל הבן אדם, כל מה שהוא עבר, מה עשה איש, ופקודו עשו, ואלי לא יסמיצה די גובר, מה עכשיו הוא יסודום, וסחבו לא יסוד, ויצרי מעלה לאיש. אז שם הסיפור הוא אחרת לגמרי, נכון? בן אדם, אתה מכיר את הרקע, אתה יודע מאיפה הוא הגיע, אתה יודע מה הוא עבר, אתה יודע מה עובר עליו, אתה יודע מה הוא מרגיש בפנים, שם הסיפור אחרת לגמרי. כמו שאחרי בסבובס כותב בשער יחודה מייסה בהרחבה, כן, כשאתה בא לדון אנשים אתה אף פעם לא יודע מה קורה בפנים. ולכן כשאתה דן את כל האדם הרבה יותר קל לדון לקו זכות. יש גם מרב אורך ממשבוז שאומר, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. אז יש בלגות המערן, יש על זה, כן, ידוע, הזמרה, נקודות הטובות, עוד מעט, אתה מוצא את המעט טוב שבו, ואין רשע. אגב, זה, שם זה מהלך אחר, זה מהלך של אבוידה, שזה דומה יותר למהלך של רב שואלי דיסקין, בסדר? של לראות את הטוב שבתוך המציאות, וממילא לקדש את העולם. רק שזה עבודה שנעשית עליך ופועלת גם בצד השני. כשאתה עושה את העבודה הזאת, לגלות את הטוב שבעולם, ממילא מתגלה הטוב. ועוד מעט, אתה מגלה את המעט טוב שבו, אני מדבר במהלך של הגות המהר"ן. עוד מעט, ואין רשע, והוא כבר לא רשע, והתבוננת למקומו שהיה בקולם רשע, ואיננו, הוא כבר לא רשע. רב אורך ממשבוש כותב את זה אחרת. הוא כותב, עוד מעט ואין רשע, אתה מסתכל על בן אדם של רשע, והתבוננת על מקומו, אתה מסתכל על המקום שבו הוא נמצא, על החברה בה הוא חי, על ההתמודדות שלו, ואיננו, ואז פתאום כבר אין רשע. זאת אומרת, הרשע הוא מזווית מאוד מסוימת. אבל אם אתה מסתכל על בן אדם עם כל ההיקף, עם מה שהוא עובר, אז הדברים פתאום מקבלים פרופורציות אחרות. יותר קל לדון לקו זכות, וזה אגב מתקשר מאוד למה שלמדנו שבוע שעבר, כי יש חלק מרבו ישראלינו שלומדים שהסוגיה של הבדל לקו זכות קשור למהלך של מעביר על מידוי סוף. בסדר? כמה שאדם מעביר על מידוי סוף, אז כשמדברים על מעביר על מידוי סוף, קנה לך חבר, זה אותו מהלך גם פה, של להסתכל על הדברים מתוך הזווית שלו, ואז ממילא אפשר ובקלות יותר לדון אותו לקו זכות. השלום הקודש, כשהוא כותב את הדבר הזה, זה בשער האותיות, אות חף, קו זכות, נן בפרק עמד האובס, ודן את כל האדם לקו זכות, זו המידה היא מידה מעולה ויקרה, מונעת הקטטה והמריבה, ונותן שלום בארץ, וגורם שמן השמיים ידונו אותו לקו זכות, כדי איסה במסכת שבס, פרק מפנים, וכן, הגמרא אומרת שם שהדבר הזה גורם לדן אסחבי לקו זכות, האדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. ואז גם המייס באדם אחד מהגליל העליון אומר לו, אתה כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות. הגמור מביא שם שלוש סיפורים, מה זה בחסיד אחד שפדה ריבה, שהמהר"ל אומר שזה דרגות, כאילו סיפורים יותר מורכבים וצריך לדון לתקף זכות יותר אנשים בעבירות יותר חמורות. ואז גם הסיפור השלישי, כן, עם רבי יהושע, עם המטרונית האחת שכל גדולי רומים מצוין אצלה, שהוא עשה כמה פעולות שהיה צריך ללמד זכות, אבל בכמה אופנים של לימוד לקו זכות. אגב, שמעתי פעם מרבי ינקה פרידמן, הוא אומר, למה הגמרא באמת לא אומרת לנו שהסיפור היה עם רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי עקיבא? סיפור שקרה איתם, כמו שכתוב בשאילתס, אז למה לא כתוב? אבל כי אם ככה היינו אומרים, טוב, רבי עקיבא, הוא בדרגה הזאת, כן, צנוע ומעלה, שבאמת ידון לקו זכות. אבל כל אחד מאיתנו לא מסוגל. אבל לא, זה נכתב כמעשה כאדם אחד, וזה נפסק בריף. הריף בדרך כלל לא מביא הרי סיפורים ואגדתס. אני לא מדבר על סיפורים של תחילת חזקס, כן, שמעתי שכאלה שלומדים בפקיאס, שיש את הסיפורים המעניינים בתחילת חזקס. אבל אני מדבר, לא הסיפורים של... אבל בדרך כלל הוא לא מביא סיפורים. אבל אגדתס, את זה הוא כן מביא, כי זה הלוכה. בעיקרון החיוב הזה לדון לקו זכות. אומר השלו, וכבר נודע הפעולה שאדם עושה אותו למטה מתעורר לעומתו למעלה, ומי שיש בו מידה זו, אז אפילו נרשמים עליו למעלה כמה הבנות שעשה, באים מליצי ופרקליטי יושר ודנים הדבר לקו זכות, ואין כוח למקטרגים לקטרג, ראה עד איכן מגיע מידה זו. אומר, מישהו מחפש עיצות ליום הדין, הבאת דן את כל האדם לקו זכות, הוא אומר, אפילו אם נרשמים עליו למעלה כמה עוונות, באים אל יצא יושר פגעים, דנים אותו לקו זכות, ואין כוח למקטרגים לקטרג. על כן, אומר השלו הקודש, כל אדם ירגיל עצמו במידה זו לדון חברו לקו זכות בכל מדי אפשר, אפילו בדרך רחוק. אומר, בנוסף על זה שכתבתי, ומסלק תתה ונותן שלום בארץ, מרבה כבוד שמיים. למה? כי כל העבירה עם ייעוד כבוד השם. ובזה מתרבה סיטרה דקדושה, והקדוש ברוך הוא חפץ מאוד בזה. ולא זו בלבד שדנים אותו למעלה לקו זכות, אלא אף בזה העולם הקדוש ברוך הוא מראה לו חיבה יתרה, ומביא את הגמור בטייניס, דף חופה לפלמד בייס, שלאבאומנה היו שולחים כל יום שלום מהרקיע, ממסיבת לרקיע כל יוימה. והגמור שם אומר את המעשים של הבאומנה, ואחד מהם שהבאיה שדר שלח זוג של חכמים לנסות אותו, ואז הם באו ומכרו את הבגדים, והוא דן אותם לקו זכות שהם צריכים את זה בשביל צדקה, נכון? אז אתה רואה שהמעלה שהייתה לו לצדיק הזה, לאבאומנה, היה שהוא היה דן לקו זכות, והיה עושה מעשה על, מעשה על זה להשיח דעתו מהם, כי דן כי בוודאי הם לצדקה. הכוח שהיה לו לדון לקו זכות, זה הכוח, הזכות של הבאומנה, ששודרו לי שלום המשמעיה בכל יום. זאת אומרת, לא רק שדנים אותו לקו זכות, הקדוש ברוך הוא מאוד מחבב אותו. הוא אומר, ומי הוא? אף שהחיוב הוא לדון את חברו לקו זכות, מכל מקום, אם יוכל לבוא לידי ברור העניין, והוא רוצה לבוא לידי ברור לשם שמיים, כדי שבאים חטא לקיים מצד הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולדבר עמו בנחת והשקט ובשלום, אין הוא עניין שבין אדם החברו ואין הוא עניין שבין אדם המקום, אז מצווה עביד, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זאת אומרת, אם אתה צריך לדעת באמת מה הוא עשה, כדי לדון אותו, כדי לדבר איתו, הוא חבר שלך, ויש לך יכולת השפעה עליו, אתה יכול לשלוח לו מכתב, להגיד לו משהו, אז כן תברר מה באמת היה. זאת אומרת, הלדון לקו זכות זה שזה לא נוגע אליך. אם אתה אבא לגבי הילדים שלו, אם אתה רב לגבי התלמידים שלו, אם זה חבר שלך שאתה יכול לעזור לו, אז כן כדאי שתברר בדיוק מה היה, ואל תהיה נאיבי, בסדר? אין עניין שתחיה במקום הזה של כן, בטח הכל טוב, ולדון לקו זכות, אלא למצוא באמת מה היה האמת. אבל פה מדגיש השלו הקודש, אבל בלבד שיכוון ליבו לשמיים. ביסוד אשר שאבוידו, בשער א' פרק ז', הוא אומר, למען אחי ורעי, אדברנה הפעם והודיענה אתכם את שאהבה נפשי ותדעו נאמנה, שאי אפשר שיבוא האדם לתכלית העבודה השורשית והעיקרית, אם לא כשירגיל את עצמו לקיים בתמידות שני מצוות עשי כלליות שבתורה הקדושה. האחת, מצוות עשי שבאהבת עורך כמוהיכו, באמת עליה אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, בירושלמי בן הדורים, והבית תלויה בה במצוות עשה של בצדק תשפוט עמיתך. ושניהם נאמרו בפרשת קדושים, כי קדוש יאמר לו, כשיתמיד האדם בהם, בוודאי יבוא למדרגה העליונה להיקרא קדוש, והוא מפרט שם איך מקיימים את מצוות האהבה והעבדה לרעה כמוך. במצוות עשה של בצדק תשפוט עמיתך, היינו לדון את חברו לקו זכות, בכל עניין ובכל מעשה שיעשה חברו, אפילו שהזכות יהיה רחוק מן השכל, ציווה הבורא יתברך לקרב אל ליבו דווקא זכות, היא תלויה מחוברת למצווה העשה שבאהבת לרעך כמוך, כי דבר ברור הוא, אם ידין חברו לכף חובה אפילו פעם אחת, הוא כבר לא יוכל לקיים בו את ואהבת לרעך כמוך כמו שצריך. שני מצוות האלו אומר אפשר לקיים אותם בכל עת, בכל שעה, בכל רגע. ובמחשבה וכל הזמן ואהבת, הוא מעריך, אני מדלגת לשונו. וכן מצוות עשה של בצלק תשפוט עמיתך, יכול האדם לקיימו במחשבתו בכל עת. אומר, זה מצווה שיותר מכל אותה מצוות, גם במקום שאינו נקי. בסדר? יכול האדם להעלות על דעתו לשמוח בטובת חברו, להצטער בצרת חברו, אבל שאר המצוות תלויים בזמן או במקום, זה לא. ולכן צריך כל הזמן לקיים את זה. אומר, וגדול, ברור לכל משכיל, שגדול שכר של שני מצוות אלו עד מאוד. כי זה יצרו של אדם מתגבר עליו, כשמתגבר האדם על יצרו. מפאת האהבה והיראה של יוצרו ברו יתברך שמו. ויתעלה. ולקיים השני מצוות עשה אלו על בוריים בשלמות גדול, מה רב טוב הצפון לו ועין לא ראתה ודי בהערה זו. זאת אומרת, הוא מאמין שכדי שאדם יגיע לתכלית שלו, הוא חייב לקיים את המצוות האלה, ואהבת לרעך כמוך, ובצדק תשפוט עמיתך. יש עוד אריכות בזה, אבל הזמן לא נותן לנו. המהר"ל בנסיב אוילום, בנסיב לייב טויב, כותב שאוהב טהור לב חן שפתיו ראהו מלך, הפסוק במשלי חוב בייס, אומר ששלמה המלך בא לומר שיש אדם שטהור לב, לב טוב נקרא טהור לב. הוא אומר, לב טוב זה לב טוב לבד, טהור לב זה הלב שלו טהור. הוא אומר, מי שיש לו טהור לב, הוא אהוב למעלה, נחמד למטה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ואומר, וזה רואה אני דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שזה המעלה של לב טוב, עד כדי כך שזה בא בשפתיים, ששפתיו ראהו מלך. בשפתיים הוא מכבד אחרים, כי הוא פשוט רואה בהם טוב. מי שיש לו לב טוב, אז הוא חי טוב. אומר, ולכן יש אדם זוכה שלב טוב הוא ראוי לרוח הקודש, ורוח הוא בסומך בליבו, הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים, ומישהו בלב רע לא שמח בגדולה שיש לאחר. אומר, והמידה הזאת שהוא לב טוב חפץ ורוצה בטובת חברו, והמידה של לב טוב באה לידי ביטוי איפה? יש לו לב טוב במה? לב טוב בא לידי ביטוי אם רואה דבר בחברו שהוא נראה שהוא רע, הוא דן אותו לקו זכות, וכל זה מפני שהוא רוצה בטוב חברו, ולכך הוא דן אותו לקו זכות. והפך זה, בעלי לב רע דן את חברו לקו חובה, והמידה הזאת שדן את חברו לקו זכות היא מידה גדולה וטובה. זאת אומרת, הוא מגדיר שלב טויב, שעליו נאמר יש עין טובה לפרגן, ולב טויב זה לדון אחרים לקו זכות, לראות בהם טוב. והמצווה הזאת של וידונס כל האדם לקו זכות, בסדר? זה המצווה שעוד פעם, כמו שראינו בסדר שרשע אבוידו, כמו שראינו בשלוע הקודש, זה גם עיצה טובה ליום הדין, עיצה טובה להיות חביב ונחמד אצל הקדוש ברוך הוא, זה מידה שכוללת בתוכה את כל המידות הטובות, גם ביחס לבינו למחווי רוי, שבאהבת לרעך כמוך, ושעל זה עומד כל התורה, וגם ביחס לחיות בעולם שיש בו טוב. לראות את הטוב שבעולם, וזה כלי שעוזר לבן אדם שגם יהיה לו חברים טובים, תנהל לך חבר, וגם מעשה לחוריו. אז זה מצווה שכוללת בתוכה הרבה, ופשוט לתרגל אותה. ותרגול בפועל, כן? צריך לראש עקום, לפחות בשלב הראשון, אבל תדע מה יקרה. אחרי שראית פעם אחת, זה נראה לראש עקום, ובסופו של דבר יתברר שזאת הייתה המציאות. ואז יותר קל, פעם הבאה, עוד פעם לדון לכף זכות, ולא לדון לכף חובה, והשם יעזרנו באמת שנזכה לקיים את זה כמו שצריך.